שלום לכל הציבור היקר, וברכת שנה טובה לכולם. והנושא שלנו היום הוא מה בין תשובה מאהבה לבין תשובה מיראה. וקודם, לפני שאני אדבר על הנושא, רציתי להגיד לכולנו מזל טוב לכבוד יום הולדת שלנו. תגידי לכבוד הרב, איך הרב יודע מתי יום הולדת שלי? אני בדיוק נולדתי בהי בטבת, ואני בקוו אייר. אז מה קורה לרב שהרב אומר מזל טוב? אולי הרב מתכוון לתת לי מזל טוב, שנולד לי נין, והיה ברית השבוע. זה גם נכון, אבל אני אומר לכם ברכת מזל טוב לכולנו. למה? מישהו יודע למה? מה, מה? כי מתי נברא העולם? קפה אלול. מתי נברא אדם? ביום שישי. בערב ראש שנה יש זמן לברוא את הבן אדם, צריכים להכין גפילטי פיש ולהכין תפוח בדבש, יש זמן לברוא את הבן אדם. לא היה כל הדברים האלה. זאת אומרת, האדם נברא ביום שישי של הבריאה. זה כתוב בתורה, נכון? זה כל אחת יודעת. הרב, אז למה לא צילמת את זה בדפים? כי זה בלב שלכם, כולם יודעים שהאדם נברא ביום השישי. טוב, אז לכבוד יום הולדת, אתם אוהבים יום הולדת או לא? כן, למה אוהבים? אחד אומר אוהבים כי מקבלים מתנות. אחד אומר אוהבים יום הולדת כי זה יום של חשבון נפש. אז איזה מתנה אנחנו קיבלנו ליום הולדת שלנו? קיבלנו מתנה מהקדוש ברוך הוא. ומה זה האפשרות לחזור בתשובה? האפשרות לחזור בתשובה, קיבלנו מתנה? כבוד הרב, אני לא חושב שצריך תשובה. כתוב שהשם ברא את העולם טוב, אז הכל טוב, נכון? וירא אלוקים כי טוב, וירא אלוקים כי טוב, ברוך תהיה מכל העמים, הנה עוד יהודי טוב מביא לשתייה. אתם רואים? הכל טוב. אז אם ככה, על האדם כתוב וירא אלוקים את האדם והנה טוב מאוד. אז בן אדם הוא טוב מאוד, אז מה הוא צריך תשובה? הוא טוב מאוד. כבוד הרב, אצלך כנראה פורים בספר התורה שלך, אתה הרי בעל קורא מכון מאיר, מי שלא יודע, מה כתוב? וירא אלוקים את האדם והנה טוב מאוד? מישהו מכיר פסוק כזה? או מכירה? לשון זכר ולשון נקבה זה אותו דבר, אם אני מדבר. מישהי מכירה או מכיר פסוק שכתוב וירא אלוקים את האדם? כן, בחומש בראשית כתוב וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. זה נאמר בדיוק אחרי בריאת האדם. כל זה נכון. אבל כתוב, וירא אלוקים את האדם והנה טוב מאוד. כתוב, מישהו מכיר בפסוק כזה? יצביע. לא להיבהל, מותר להתערב בשיעור ולהגיד מכיר, לא מכיר, הרב מצטט פסוקים לא נכונים, צא מהשיעור. תשובה, אין כזה פסוק. אבל זו שאלה, למה אין פסוק? הבן אדם הוא לא טוב מאוד? מה? מה אתם אומרים? תשובה, הרב, ככה אתה מעליב בשיעור את הבן אדם? תתבייש לך. אדם יכול להיות מצוין. הוא יכול לשלוח חללית בראשית שמגיעה עד לירח. יכול להיות מצוין. אז מה אתה אומר, וירא אלוקים את האדם והנה טוב מאוד? זה קטן עליו. אני בפסיכומטרי קיבלתי 105, בבגרות 120, אז אני טוב מאוד, אני מצוין. זה ממש עלבון, אתה מעליב אותי. טוב, אבל בתורה לא כתוב וירא אלוקים את האדם והנה טוב מאוד. ולמה? התשובה היא, כי האדם יכול להיות טוב מאוד ויכול להיות רע מאוד. מה? אדם יכול להיות גם טוב מאוד וגם רע מאוד, הייתכן? כן. הרי, כידוע לכם, בטח כולם מכירים כבר את המדרש הזה, שכשברא אלוקים את האדם, אז הוא שאל את מידותיו, את המידות שלו. נברא את האדם או לא? אז מידת החסד אמרה כן, לברוא את האדם, שכן אדם הוא כולו גומל חסדים. כמה אגודות יש של גמחים בכל השכונות, אפשר למצוא בספר טלפונים של השכונות, גמחים של מוצצים לתינוקות, וגמחים פלטות של שבת, וגמחים של סמלות קלה, וגמחים של הששיות לקלה, וגמחים של ארבס של, 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 של שלום זכר למי שנולד תינוק בערב שבת בין השמשות, וגמחים של מה שאתם רוצים, וכסף אין מה לדבר, כמה אגודות צדקה יש? מיליונים. אז מידת החסד אמרה בטח לברוא את האדם, אבל מידת השלום אמרה לא לברוא את האדם. האדם הוא מחפש מלחמות, מחפש על מה להתקוטט, שכן אחד רק את השכן שלו על פח אשפה בערב יום כיפור, התווכחו על פח אשפה, ותגידו לי אתם כמה אנשים נרגו על חנייה, על זכות חנייה. זאת אומרת, זכות חנייה, זאת אומרת, לא תחנה כאן, תחנה בבית ממול, אז אני הורג אותך, בלי להגיד הורג אותך, תוקע בו סכין, וככה אנשים מסדרים עניינים. מידת השלום אומרת, לא לברוא את האדם, כמה מלחמות יש בעולם. ומידת האמת אומרת, לא לברוא את האדם, תראו איזה שקרן, איזה תחמן הוא. אדם עשוי הוא עלול לשקר, מישהו יכול להגיד לי סיבה למה אנשים משקרים? למה אנשים משקרים? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו.
פחדים שישפטו אותם.
טוב, עוד?
מה?
בסדר, אבל מה הסיבה שישקרו? אין, אני יכול להגיד למה אדם גונב? כי אין לו כסף. אבל תן לי סיבה למה ישקרו. למה ישקרו? מה? 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 אותם? להסתבך עם מי? אבל למה נשקר? אבל למה נשקר? ילד לא עשה שיעורים, אומר מורתי, אתמול נולדה לי אחות, הלכתי לבית חולים. אז האמא מצלצלת, עכשיו המורה מצלצלת לאמא שלה, מזל טוב לכבוד האחות, וזה לא היה ולא נברא. אם כן, ילד מפחד לקבל עונש שלא עשה שיעורי בית. עוד למה אדם משקר?
מתבייש.
מה?
מתבייש.
מתבייש, ממי הוא מתבייש?
מעצמו.
מעצמו, ולא הוא משקר לאחרים. אשתו אמרה לו, תעשה א' ב' ג', תקנה א' ב' ג' ד', הוא קנה רק אחד. מתבייש, למה הוא לא מילא את השליחות? מתבייש, או שאדם רוצה להשיג דברים. אז הוא מציג עצמו כמצג שווא לפני הבחורה, שהוא קצין בצה"ל, ביחידה סודית שלא מדברים עליה. והם עושים פעולות, ובסך הכל הוא שירת בצבא בתור ש"ג. אז הרבה אנשים משקרים למצוא חן, או מצג שווא בתור עורך דין. אנשים משקרים, נכון? על ימין ועל שמאל אנשים משקרים. אז האמת אומרת לא לברוא את האדם. אז יש לנו שהאמת אומרת לא לברוא את האדם, והשלום אומר לא לברוא את האדם, והחסד אומר לברוא את האדם, והצדק אומר כן לברוא את האדם. אז זה שתיים מול שתיים. שתיים מול שתיים זה תיקו. תיקו אין ממשלה, כמו היום. יש תיקו בין הגושים, יש בעיה להקים ממשלה, הולכים לנשיא. נו, הלכו המידות חזרה לקדוש ברוך הוא, אמרו לו, איך אתה רוצה לברוא את העולם? השלום אומר אני לא ממליץ, והאמת אומר אני לא ממליץ, והחסד אומר אני מאוד ממליץ, והצדק אומר אני מאוד ממליץ, אז מה נעשה? אמר הקדוש ברוך הוא, אני אעשה פה סדר. כמו נשיא המדינה צריך לעשות קצת סדר בשביל חשיבה יצירתית. מה עשה הקדוש ברוך הוא? חשיבה יצירתית, לקח את האמת והשליך אותו לארץ. אז נשאר אצלו, השלום מתנגד, והחסד מסכים, והצדק מסכים, והשלום הוא זורק אותו לארץ. אמרו מלאכי השרת, האמת הוא זורק אותה לארץ, התבלבלתי. אמרו מלאכי השרת, אתה מבזה את האמת, הרי כתרו של הקדוש ברוך הוא האמת, אז למה אתה זורק את האמת לארץ? אתה מבזה את הכתר שלך, זה לא יכול להיות. אמר, לא הבנתם אותי, לא הבנתם אותי. אני זורק את האמת לארץ כי אני רוצה שהאמת תעלה מן הארץ. עכשיו השאלה, מה פירוש האמת תעלה מן הארץ? איך האמת עולה מן הארץ? תשובה, האמת עולה מן הארץ על ידי האדם. על ידי האדם האמת עולה מן הארץ. איך? כי האמת האלוקית היא סטנדרט אחר, והאמת שלנו היא סטנדרט אחר. זה סטנדרטים אחרים. למשל, מי אמר את המילים, שתי מילים אני אגיד לכם, ואדוני זקן. מי אמר את המילים ואדוני זקן?
שרה.
שרה. ומי אמר את המילים ואני זקנתי?
שרה.
ומי אמר את המילים ואני זקנתי? ואני זקנתי. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם ששרה אמרה, איך אמנם אלד ואני זקנתי, אבל היא לא אמרה ככה, היא אמרה ואדוני זקן. אבל הקדוש ברוך הוא משנה מפני השלום. הקדוש ברוך הוא לא יכול להגיד לו את האמת, הוא רוצה ללמד אותנו הלכה. מה ההלכה שהוא מלמד אותנו? שמותר לשנות מפני השלום. עכשיו חידה הכי קשה, מי יודע אותה, מגיע לו צלש. מי השתמש בכלל הזה שמותר לשנות מפני השלום? שמותר לכתחילה, זה לא עבירה. מי השתמש? הלל הזקן. יפה. לפני הלל הזקן. לפני. רמז, רמז, חומש בראשית. מה? רבקה. מתי? עם הברכות. יפה. טוב. נכון, לא התכוונתי לתשובה הזאת. למה לא התכוונתי לתשובה הזאת? כי זו תשובה יותר מדי טובה. למה היא טובה? בגלל שזה היא עשתה על פי נבואה, שנאמר לה, בנבואה, בתן לדרוש את השם, שני גויים יבוטנך, ושני גויים יבוטנך, ולאום ולאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר. זה נאמר לה בנבואה, ורב יעבוד צעיר. אז היא הבינה שכאן העסק לא הולך בכיוון הזה, לכן היא שינתה. יפה, אבל היא שינתה אפילו במעשה, לא רק שינתה באמירה, היא שינתה במעשה. אבל אני התכוונתי לשאול שינוי באמירה. כדוגמת, ואני זקנתי ואדוני זקן, משהו יותר יותר רציני, מי אתם מכירים? שלמד מהקדוש ברוך הוא, אמר, ברוך הוא, תודה רבה על השיעור, לימדת אותי שיעור, עכשיו אני אנצל את זה ואל תכעס עליי. עכשיו, רמז, אנחנו ננצל את זה. רמז, רמז, עוד רמז אתם רוצים, פרשת ויחי. האחים ויוסף, יפה, מה אמרו? יפה מאוד. אחרי יוסף אומרים, אביך ציווה לפני מותו למור. מה? כתוב בפסוק בהתחלה. ויראו אחרי יוסף כי מת אביהם, ויאמרו לו יסתמנו יוסף, והשם ישלנו את כל הרעה אשר גמלנו אותו, ויצבו אל יוסף למור, אביך ציווה לפני מותו למור. מה ציווה? כה תאמרו ליוסף. עכשיו תשימו לב כמה פעמים אומרים איזה מילה חוזרת על עצמה חמש פעמים בלי להיות ברסלוי. מה המילה? כה תאמרו ליוסף, אנא, סנה, פשע, אחיך וחטאתם כי ראה גמלוך ואתה סנה לפשע עבדי אלוהי אביך ויבק יוסף בדברם אליו. כמה פעמים נע בלי להיות נע 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 נחמן? כמה פעמים, נכון? למה? אנא סנה, כפחדו, ויראו אחרי יוסף כי מת אביהם, ראו שאביהם כבר, יוסף כבר לא מקרבם. עד עכשיו היו באים אצלו לסעודה, ועכשיו לא מזמינו אותם לסעודה. אז הם פחדו שהוא הולך להתנקם בהם. זה פירוש אחד במדרש. פירוש שני, שהוא עבר סמוך לבור, שזרקו אותו לבור, עובר ליד הבור, ככה הוא הולך, סתכל לבור. אומר משהו, מי שיודע מה הוא אמר?
ברכה.
ברכה, יפה, תשובה טובה. איזה ברכה?
עשה לי נס במקום הזה.
יפה, שעשה לי נס במקום הזה. אז הם לא שמעו מה הוא אומר, הוא אומר, פה תהיה קבורתכם, אוי ואבוי, אוי ואבוי. אז זה פיקוח נפש כבר, מגיע לפי הדמיון שלהם, זה פיקוח נפש. אז הם אמרו לו, אנא סנה. אז ממי ילמדו לשנות? טוב, אבל אביהם לא אמר את זה. עכשיו שאלה הכי מעניינת מכל השיעור. למה אביהם לא ייתכן שאמר את זה? אני חוזר את המשפט שהם אמרו, ולמה לא ייתכן שאביהם אמר? הם אמרו, אנא, כה תאמרו ליוסף, אנא סנה פשע אחרת אתם כי רג מלוך ואתה סן בן עבדי אביך וגידו דרם אליו. זה מה שהם אמרו. ולמה לא ייתכן שיעקב אמר זאת? עוד פעם?
לפי הפשט זה בכלל ברור שהוא ידע שהם עשו.
אז למה זה לא ייתכן?
הוא לא היה מבקש לסנה, לא היה לו על מה.
יפה, למה? כי הוא לא?
לא ידע.
לא ידע. מי אומר מה שאתה אומר? יפה מאוד אתה אומר. רק תגיד לי, אתה אומר את זה מדעתך או מדעת מישהו? פשט הפסוקים. טוב, מה אומר רש"י? טוב, תכף נגיד מה שאתה אומר בשם הרמב"ן. רש"י אומר שאבא שלהם לא אמר כי לא נחשד יוסף בעיניו. מי מבין את רש"י את המילים? חידון בהבנת רש"י. לא נחשד יוסף בעיניו. מה הוא לא נחשד?
נחשד שהוא לנקום.
לנקום, יפה. לא נחשד לנקום. אז רואים מרש"י שהוא כן ידע או לא ידע? מרש"י רואים שהוא ידע. אבל הרמב"ן אומר, כמו שאתה אומר, שהוא לא נחשד, שלא שלא נחשד. יעקב לא ידע מבחירת יוסף. וקצת ראיה לזה, אחרת הוא היה, מי יודע, אם הוא אמר על שמעון ולוי, ארור הפעם כי אז, עברתם כי קשת, אוי ואבוי איזה כללה, היה מרביץ לכל השבטים. אז במקום פרשת ויחי של ברכות, היינו קוראים מלא כללות. אז אומר רמב"ן, הוא לא ידע. בסיכום העניין, מותר לשנות בפני השלום, רק מי שרוצה להשתמש בזה באמת, ולשקר להורים שלו איזה משהו, למה הוא לא בא בראש שנה, אני יודע מה, צריך היתר של רב, זה לא סתם להגיד דברים כאלה. אבל אני אומר, עצם האמת, האמת האלוקית, ראה הקדוש ברוך הוא שהעולם לא עומד בפני האמת האלוקית. ולכן הוא אמר, האמת האלוקית היא לא יכולה להתקיים בעולם. אז כדי לברוא את האדם אני משליך את האמת לארץ, שהאמת תעלה מן הארץ. ובמה שונה עכשיו האמת שעולה מן הארץ מן האמת האלוקית? בשני פרטים חשובים. פרט אחד שמשנים מפני השלום. זאת אומרת, האמת היא לא תמיד האמת בדיוק. למשל, עוד דוגמה לדבר, דוגמה שלישית, שהקדוש ברוך הוא שולח אפילו את שמואל למשוח את דוד, אז הוא מפחד, אבל הולך לבית לחם ותמשך את דוד. אז מה הוא אומר לו שמואל? איך אלך? ושמע שאול והרגני. אז מה הקדוש ברוך הוא צריך להגיד לו? אני חושב שהוא יגיד לו, הנה אנוכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך, אתה תצליח ואל תדאג ואני אשמור עליך. לא. הוא אומר, תיקח לך עגלת בקר ותגיד, לזבוח להשם באתי. ויאמר שמואל, סליחה, אתה מלמד אותי לעשות דווינים? מה קורה? כן, אומר בגמרא, מותר, סליחה, מצווה לשנות בפני השלום, שנאמר שהשם אומר לו, עגלת בקר תיקח בידיך. אז למה הוא לא אמר לו שמרתיך בכל אשר תלך? כי אין סומכים על הנס, לא עושים נס לחינם, כתוב מתנהג בדרך הטבע. אבל בדרך הטבע, סיכום העניין, בבריאת האדם, השם ברא את האדם, עם אמת שעולה מן הארץ. ומה זה אמת שעולה מן הארץ? נקודה ראשונה היא שמותר לשנות מפני השלום. נקודה שנייה, שהאמת היא לא האמת המוחלטת. האמת היא האמת היחסית. מה זה האמת, האמת, האמת היחסית? מצאו תינוק באקו, בן יומו, מושלח בפח אשפה, והביאו את זה ללשכת הרווחה באקו. ולא יודעים אם זה מהאזור, זה היה בגבול, ברחוב אחד שהוא גבול בין שני האזורים. לא ידעו אם זה תינוק של נערה רבייה, שפחדה על שמה ובני כבוד המשפחה הולכים להרוג אותה, או שזה מישהי אחרת, הזניח את הבן שלה. אז מה דעתכם? אולי יש לכם פתרון, למי ניתן את הילד הזה לגדל? לקדי של אקו, או לרב ישר, נדמה לי, קוראים לרב של אקו, נדמה לי רב ישר. מהו הדבר הישר לעשות?
קודם פריש בירור אבל.
יפה, אז מה?
אז זה יפה הרוב.
ורוב התושבים באקו?
יהודים.
עדיין יהודים, עדיין יש רוב יהודי באקו. נכון. אז אם היו מוצאים את זה בשכונה מובהקת, בתוך שכונה ערבית, זה משהו אחר, מצאו את זה במקום גבולי. אז זה גמרא בכתובות מה שאני אומר. מצא תינוק מושלח, איך לגדל אותו, כמו יהודי או כמו ערבי, למי למסור אותו, לרב של אקו או לקדי, תשובה, הולכים אחרי הרוב. הולכים אחרי הרוב. ולא רק בכנסת, חושב שרק בכנסת, בדמוקרטיה, הולכים אחרי הרוב למצוא מי ימליץ על נתניהו. לא, זה כתוב בתורה, אחרי רבים להטות. אבל אם באמת זה לא כמו הרוב, אם באמת זה לא כמו הרוב, שואל הר"ן, אם האמת לא כמו הרוב? אומר הר"ן, אומר הר"ן בדרשותיו, שזה היה רצון נותן התורה. נותן התורה כשברא את האדם, הוא רצה לברוא את האדם על פי הרוב. איך יודעים שזה על פי הרוב? תשובה פשוטה, השלכה לזה בהלכות ראש שנה. מי זה צדיק? אומר הרמב״ם בהלכות תשובה, צדיק זה לא מי שאין לו עבירות. יש לו עבירות, אבל הרוב יש לו מצוות, אז יש לו רוב מצוות, זה צדיק. ומי זה עיר שהיא צדיקה? שרוב האנשים הם צדיקים, רוב האנשים הם צדיקים, אבל לא מודדים את זה לפי רוב המצוות בכמות, מודדים לפי רוב האיכות. יש מצווה שהיא שקולה כנגד כמה עבירות, ויש עבירה שהיא שקולה כנגד כמה מצוות, כותב הרמב״ם. כל אחד בבני אדם יש לו זכויות והבנות. מי שזכויותיו יתרות על הבנותיו צדיק, שנותן בטרות לזכויותיו רשע, מחצה על מחצה בינוני, וכן המדינה, אם היו זכויות כל שווה מרובות, הרי זו צדקת. אבל נותן מרובים, הרי זו, וכן כל העולם כולו. כותב הרמב״ם ששוקלים, ואין מוד... ושוקלים את זה לא לפי מניין הזכויות והבנות, אלא לפי גודלם. יש זכות שהיא כנגד כמה הבנות, ויש אורן שהוא כנגד כמה זכויות. ואין שוקלים אלא בדעתו של כל דעות, והוא יודע איך עורכים. אז אומר הרמב״ם, לגבי ראש שנה ויום כיפור, כשם ששוקלים זכויות האדם והבנותיו בשעת מיטתו, כך בכל שנה ושנה שוקלים הבנות, כל אחד ואחד מבאי עולם עם זכויותיו, ביום טוב של ראש שנה. כמו שאומרים בתפילה, וכל באי עולם יעברו לפניך כבני מרון. מי שנמצא צדיק נחתם לחיים, שנמצא רשע, להפך, הבינונים תלויים ועומדים עד יום הכיפורים. אם עשה תשובה נחתם לחיים, ואם לאו נחתם למיטה. אז אני שאלתי שתי שאלות. שאלה אחת, איזה מתנה קיבלנו ביום הולדת שלנו, ראש השנה? אמרנו שראש השנה זה יום הולדת של מין האדם. תשובה. התשובה לשאלה הזאת היא התשובה. קיבלנו מתנה שאפשר לחזור בתשובה. שאלה שנייה, למה צריך תשובה? כתוב העברה את אלוקים את האדם, והנה טוב מאוד. תשובה, הרב בדרן ממציא פסוקים, אין כזה פסוק. אלא כתוב, הירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב, טוב מאוד. אז השאלה היא באמת, אבל למה אין כזה פסוק? זה, אני לא מקבל את זה. אני רוצה שיהיה כתוב על האדם, והנה טוב מאוד. אז תשובה אחת, שלא רוצים להליב אותו, כי הוא יכול להיות מצוין. אבל תשובה שנייה יכול להיות גם רע מאוד, שהוא יכול להיות רע ומושחת. ויש שני סוגי אנשים, כמו שאמרתי, שכשברא השם את האדם, אז המידות שלו התווכחו ביניהם אם לברוא או לא. האדם יכול לנטות לצד הגמילות חסדים, ולעשות פעולות של גמילות חסדים, ויכול לנטות לצד המלחמות, וכל ימה הוא מחפש עם מי להתחיל, או עם מי לשקר, או במי לפגוע, או איפה לגנוב. יש אנשים רעים ואנשים טובים. אז אומר המשך חוכמה על התורה, למה אין כזה פסוק וירא אלוקים את כל אשר את האדם והנה טוב מאוד? שאם היה כזה פסוק, אז האדם היה מוכרח להיות טוב מאוד, כי מה שכתוב בתורה זה הטבע של הבריאה. הסתכל בתורה, הוא ברא את עולמו. כמו למשל כתוב בתורה, השוחד יעבר עיני חכמים. אז אומר החזון איש בספר אמונה וביטחון, למה שוחד מעבר עיני חכמים? כי זה כתוב בתורה. אז זה לא יכול להיות אחרת. אז אם היה כתוב על האדם והנה טוב מאוד, הוא היה טוב מאוד. אם הוא היה טוב מאוד, כבר אין לו שכר ואין לו עונש. הוא היה חייב להיות. אז אם ככה לא היה לו שום שכר, אז בשביל מה לברוא את האדם? הרי השם ברא את האדם כדי לתת לו שכר על טוב בחירתו. ולכן השם ברא את האדם עם שתי אפשרויות, לטוב ולמוטב, אוקיי? אז אם אדם נברא עם שתי אפשרויות לטוב ולמוטב, והאדם עלול ליפול ולחתור, אז מה יהיה עם האדם? די, הלך עליו, נגמר. לא, קיבל אפשרות לחזור בתשובה. אז זה מתנה ליום הולדת. קיבל אפשרות לעשות, היום יש ווייז, אז אפשר להבין את זה. אם נגיד הווייז אומר לי ללכת בדרך מסוימת, פתאום אני רואה שהדרך הזאת היא לא טובה. למשל, לפני יומיים הייתי בכביש 443, והווייז היה להמשיך ליד מחנה אופר, להמשיך ישר. ואני רואה שיש שם פקק אדיר, אבל אמרתי, עוד מעט יהיה פנייה ימינה לגבעת זאב. אז אני אומר, ניקח ימינה, אבל הווייז עוד לא אומר את זה. אני אומר לאשתי, בואי ניקח ימינה מגבעת זאב, ושם אני ארד את כל הירידה. נגיע לאותו מקום לכניסה לעיר. אז הווייז עד שזה לקח לו ללמוד, פנינו ימינה, והוא עושה לנו לא, תחזרו וזה, ואולי הם לא, אני נוסע ישר. עד שהווייז למד לנסוע ישר. כלומר, יש תופעה, נותנת בתור דוגמה, שיש אדם שרוצה לעשות התחל מחדש, אבל הוא לא יכול, הווייז הפנימי שלו לא מרשה לו להתחיל מחדש. למה? הוא כבר רגיל. האדם אסור ביד הרגלו, הוא כבר רגיל, הוא לא יכול לשנות. אומר הקדוש ברוך הוא, תשמע, אני נותן לך מצוות התשובה, שאתה יכול לחזור, אז זה מתנה, אז התשובה היא מתנה. אז אם כן, אדם קיבל, אז אחרי אמרתי לכולם, מזל טוב ליום הולדת. ואמרתי, למה? כי יום הולדת של המין האנושי, זה בדיוק בראש שנה. אז כל הנוכחים כאן צאצאים של אדם הראשון. ואם כן, קיבלנו מתנה ליום הולדת. מה המתנה? מצוות התשובה. עכשיו נגיד לכם דבר בהומור. איך יודעים שמצוות התשובה מיוחדת לראש שנה? כי השבת נקרא בתורה פרשת ניצבים. ובניצבים כתוב, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו, פרק למד פסוק ב'. הרב, אתה לא מצלם מה שאתה אומר. תשובה כאן יש לפני כולם תמדי חמים, יודעים פרשת שבוע, קוראים שניים מקרא ואחד תרגום. מה שקוראים השבוע צריכים לצלם, צריכים לצלם מדרשים, אבל פרשת שבוע כולם יודעים. ואם לא יודעים, להקשיב בעל פה. ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו, ככל אשר אנוכי מצווך היום, אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך. ונאמר אחרי זה בהמשך, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפלט עמך ולא רחוקה. מה זה כי המצווה הזאת? אומר רמב"ן, כי המצווה הזאת וטעם כי המצווה הזאת על כל התורה כולה, על כל התורה כולה יאמר כל המצווה אשר אנוכי מצווך היום, אבל כי המצווה הזאת על התשובה הנזכרת, ועליה נאמר, ושבותה אל לבביך בכל הגויים ושבת עד השם אלוקיך, מצווה שיצווה אותנו לעשות כן. ונאמרה בלשון הבינוני לרמוז שזה גם מצווה וגם הבטחה, כי זה גם הבטחה לאומית, כמו שכתוב, אם ינידך בקצה השמיים משם יקבצך השם אלוקיך ומשם יקחך. זה בדיוק התקיים בתקופתנו, קיבוץ גלויות. בסיכום, מצוות התשובה קוראים אותה בפרשת ניצבים. אז עכשיו אני אומר דבר שהוא לא נכון, אבל תגידו לי למה זה בדיחה, למה זה לא נכון. אני אומר, הנה מצוות התשובה מיוחדת לראש שנה, כי לפני ראש שנה כתוב כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפלט ממך ולא רחוקה היא, לא בשמיים היא למור וכו' וכו'. קוראים את זה לפני ראש שנה, ונאמר בסוף הפרשה, קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. מסביר הרמב"ן, בפיך, בפיך מצוות הוידוי, בלבבך בלב, שתשובה תלויה קודם כל בלב, בחרתה בלב, אחר כך בפיך בוידוי ולעשותו שינוי הדרך. אז אם קוראים את זה השבוע פרשת ניצבים לפני ראש שנה, סימן שמצוות התשובה היא לפני ראש שנה. מסקנה נכונה או לא נכונה? נא לתקן אותי. מה? אז התשובה שלך היא כמו אבא שלי. שאבא שלי היה אומר בדיחה, מה מותר לעשות אחרי ליל הסדר? היה אומר, מותר לשתות מים אחרי ליל הסדר. וגם מותר לחיות אחרי וידוי. אם אחד חולה וחושב שהולך למות, אומר וידוי. אחרי זה רואה שהוא חי, מותר לו לחיות אחרי וידוי, שזה הפסק, אסור. אומר אבא שלי, לא, מותר לחיות אחרי וידוי. ועוד הוא אמר, מותר לחזור בתשובה אחרי יום כיפור. למה אני אומר את זה? מי שהדברים שאני אומר ישפיעו עליו אחרי יום כיפור, אז זה גם טוב. כי אבא שלי היה אומר, מותר לחזור בתשובה אחרי יום כיפור. טוב, אז זה מה שאתה אמרת, בכל יום. אבל אני שאלתי, הרי המצווה הזאת, כתוב אותה פרשת ניצבים, שקוראים אותה לפני ראש שנה, אז זה מראה שהמצווה הזאת היא מיוחדת לראש שנה. זה נכון מה שאני אומר, רבן יקר אומר שטויות מהשיעורים, מה קרה לו? תשובה, בר מצווה אחד על הבר מצווה בפרשת בו. פרשת בו. מה כתוב שם? תפילין. ועלות על ידך ולזיכרון בין עיניך, הניח תפילין. הגיע פורים, שאלו אותו, אתה עוד מניח תפילין? אמר לא. אמר למה? אמר זאב, כתוב בשבוע של פרשת בו, עכשיו בפורים זה כבר מגילת אסתר, עכשיו אני אוכל אוזני המן. הגיע פסח, אני אוכל מצות, אחרי פסח גומרים לאכול מצות, גם אני גמרתי, אני אניח תפילין. ואת מה אני רוצה להגיד? רוצה להגיד שמצוות התשובה כתובה בתורה כאן, בפרשת ניצבים. אבל למה אומרים כולם, וכתוב את זה ברמב״ם, שזמן תשובה מיוחד זה בין ראש שנה ליום הכיפורים, שכתוב, אני קורא את הרמב״ם הלכה ד', אבל בי שתקיעת שופר בראש שנה גזירת הכתוב, רמז יש בו, כלומר, אורו ישנים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם, וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה וזכרו בוראיכם, אלו השוכחים את האמת בעבלי הזמן, ושוגים כל שנתם בהבל וריק, אשר לא יועיל ולא יציל, הביטו לנפשות אתכם, והיטיבו דרככם ומעליכם, ויעזוב כל אחד מכם דרכו הרעה, עכשיו אתה לא יודע, לפיכך, צריך כל אדם שיראה את עצמו כל השנה כולה, חציו זכאי וחציו חייב, עשה מצווה אחת, הכריע את עצמו ואת כל העולם לקו זכות, ובני עניין זה נהגו כל בית ישראל להרבות צדקה מעשים טובים ולעסוק במצוות מראש שנה ועד יום הכיפורים. אז הרמב״ם כותב ש, שבאמת המצווה של התשובה היא זמן מיוחד בראש שנה, בין ראש שנה ליום הכיפורים, אבל זה בגלל עוד מצווה אחרת. מה המצווה אחרת? שכתוב בפרשת אחרי מות, שוב, למה הרב לא צילם? כולם מכירים את הפסוקים. כתוב בפרשת אחרי מות, נקראים וקוראים, לפני השם תתהרו. לפני השם, מתי נפגשים עם השם? ביום הכיפורים. אז מצוות לפני השם תתהרו, זה גם מצוות התשובה. סיכום, סיכום, קיבלנו מתנה ליום הולדת שלנו, והיא מצוות התשובה, ואני אסביר תקף מה עוצמת המתנה. והמתנה הזאת היא אפשרות לחזור בתשובה. מתי הוא זמן המצווה? אז כמו שאמרת נכון, כל השנה, וזה המקור של פרשת ניצבים. ניצבים שכתוב כי המצווה הזאת, אשר אנחנו הולכים לצווך היום וכולי, היא נאמרה בפרשת ניצבים, אבל היא אקטואלית כל השנה, כמו שתפילין אקטואלית כל השנה. המצווה המיוחדת לראש השנה ויום הכיפורים היא לפני השם תתהרו. יוצא שיש שתי מצוות של חזרה בתשובה. השאלה היא למה צריך שתי מצוות? למה צריך שתי מצוות? תשובה, שכל השנה קשה להיכנס לארמון המלך. אבל בין ראש של יום הכיפורים זה דרשו השם בהימצאו. המלך בשדה, המלך ממציא את עצמו אלינו. ואז קל לחזור בתשובה. כיוון שזה קל, אז כתוב לפני השם תתהרו. כמו שרמב"ן אומר, שכשהוא בא לארץ ישראל, אז יש לו יותר מצוות, כי כל קיום המצוות הוא רק בארץ ישראל, ובחוץ לארץ רק הציב ולך ציונים. אז הוא כותב, נמצא קירובן של ישראל אצל הקדוש ברוך הוא הגורם ריחוקם. מה הכוונה? שבארץ ישראל יש יותר מצווה לקיים מצוות, כי כל המצוות שייכות לארץ ישראל. ככה גם כן המצווה של תשובה היא אקטואלית הכי הרבה בין ראש שנה ליום הכיפורים, לכן נקראים עשרת ימי תשובה, הימים הללו. אבל באמת צדקת בתשובתך שמצוות תשובה היא כל השנה, וגם כן נכון שמצוות תשובה היא מיוחדת בין ראש שנה ליום הכיפורים. עכשיו נראה למה צריך מצוות תשובה. אז אמרתי שלא כתוב על האדם, וירא אלוקים את האדם, והנה היא טוב מאוד. אז הוא יכול להיות או טוב מאוד או רע מאוד. אז כדי שיהיה לו בחירה, אומר המשך חוכמה, לא כתב השם בתורה וירא אלוקים את האדם, כי אדם יכול את הכל. אז מה פירוש המשפט וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד? אותיות מאוד, בהיפוך אותיות זה אותיות, המילה מאוד בהיפוך אותיות זה אותיות אדם. וירא אלוקים, אחרי בריאת האדם השם ראה שהאדם, וירא אלוקים את כל אשר עשה, האדם יכול לעשות את כל הבריאה טוב מאוד. השם ברא את העולם טוב. מה התפקיד של האדם? להפוך אותה לטוב מאוד. זה התפקיד. אז מה קורה אם הוא, עכשיו אם הוא חוטא בתפקיד? אם הוא מפספס? אז די. אז אם נשבר לי הבקלית של הפנס של האוטו, מי ייתן לי עיצה? מה אני אעשה? אני נתפוצץ לי הפקיד, הבקלית של הפנס, ואני הולך למשרד הרישוי לעשות טסט עוד חודשיים, ולא יאשרו לי, זה לא יעבור טסט. מה אני צריך לעשות? מישהו יודע?
לא,
אני עד היום לא יודע תשובה לזה. תשובה לזרוק את הפנס, לקנות את כל הפנס עם כל המכלול חדש. למה? לא שווה. אי אפשר לקנות רק חלק. ככה זה היה כל השנים שקרה לי הדבר הזה. זאת אומרת, יש דבר שאין לו תקנה. אבל השם ברא את האדם אפר מן האדמה. מאיזה אדמה? מאיזה אדמה? של איזה מקום?
מקום המזבח.
מקום המזבח. כתוב ברמב״ם שאדם נברא ממקום של הר המוריה. למה? שאדם ממקום כפרתו נברא. מה אומר ממקום כפרתו נברא? שאמר השם בליבו, אם אני אברא את האדם בלי אפשרות כפרה, אז צדקו המידות שאמרו לי לא לברוא את האדם. כי בראת את האדם, תראה מה יצא ממנו. חטא בשקר, חטא באמת, חטא במלחמות, וללא תקנה. אמר השם, אני לא יכול לברוא את האדם, אחרת יזרקו אותו ככלי חד פעמי. חטא, זורקים אותו. ועכשיו באים למדרש, ונבין על פי זה את המדרש הראשון בשיעור שלנו שצילמתי, מדרש משלי, וגם תלמוד ירושלמי מסכת מכות בראש העמוד. אמר רבי פנחס, טוב וישר השם, למה הוא טוב? שהוא ישר. ולמה הוא ישר? שהוא טוב. כלומר, דרך הישרה היא הדרך הטובה. אבל מה כתוב בהמשך? על כן יורה חטאים בדרך. קודם כל, אני מתנצל שאין פה ניקוד, אבל אתם כולם יודעים, חושבים לפניי כולם תלמידי חכמים, יגידו לי, מה פירוש המילה חטאים? על כן יורה חטאים בדרך. מה זה המילה? פירוש המילה חטאים. חוטאים. יפה. תשובה מתקרבת. עוד. חלק מהמהות. יפה. מישהו כאן יודע דקדוק ויגיד לי שאני אומר בהומור את המינוח שאני אומר, יגיד לי, מי שמבין אותי, תשובת המשקל. תשובת המשקל. אבל לא חזרה בתשובה, תשובת המשקל. לא. תשובת המשקל, בדקדוק. כמו מה? יפה, כמו, תני דוגמה. נגר. יפה. זו התשובה, תשובת המשקל. פירוש מילה יודעים לפי משקלה של המילה. למילים יש משקל. נגר, סייד. נכון? נגר, סייד, בנאי, כל המשקלים האלה, טבח, נכון? טבח. אז גם חטאים זה כבר מקצוע. אז זה לא, מה יבדל בין חוטאים לבין חטאים? חוטאים במקרה. חטאים, אנשים שזה המקצוע שלהם, כבר נהפך, כמו שאמרת נכון, חלק מהמהות שלהם. מי שנהפך המהות שלהם, זה כבר נהפך להיות עצם מעצמאים ובשר מבשרם, זה כבר הם. אז זה אולי כבר בלי שינוי. מילא חוטאים, איך אמרה ברוריה לרבי מאיר, אין חטאים, יש חוטאים. אבל מי שכבר באמת הגיע למדרגה של חטאים, די, אולי נהיו ללא תקנה, כמו הפנס שמשליחים אותו. תרצית קודם להגיד משהו נכון, ולא נתתי לך, אני מבקש מכילה, אבל הייתי בשטף הדיבור. מה? זה התברר, השתבח שמו. אבל אפשר לשאול. אז אומר הפסוק, על כן יורה חטאים בדרך, שמורה דרך תשובה. כלומר, עצם הדבר שהשם מורה דרך תשובה, זה כבר חשוב כמו בדרך. לא תמיד היה ווייז, אז היה שילוט דרכים. נגיד, לעיר המקלט כתוב, תכין לך דרך, שילוט דרכים. אז במובן הרוחני, יש שילוט דרכים. שהשם מורה דרך תשובה. מסביר המדרש, מה הכוח של התשובה? שאלו לחוכמה, חוטא מהו עונשו? אמרה החוכמה, חטאים תרדוף רעה. שוב, חטאים תרדוף רעה. למה? על ידי החטא נוצר רעה. זה באופן אוטומטי. והרעה נמצאת, והרעה רודפת אחרי הבן אדם. רודפת, הוא לא יכול. לא יכול להיפטר מזה. יש לו מחשבות כל הזמן סביב העניין הזה. אז הרעה שנוצרה על ידי החטא רודפת אותו. אין להיפטר מזה. ולמה זה התשובה של החוכמה? כי אומרים, איזו חכם הרואה את הנולד. כלומר, החכם הוא מבין דבר מתוך דבר. אז החטאים, תרדוף אותם. הרעה, מה שהם עשו, זה תוצאה. כמו בהלכות שבת, פסיק רשע. שאלו לנבואה, נבואה זה כבר דבר השם, חוטא מהו עונשו? אמרה הנבואה, הנפש החוטאת היא תמות, פסוק ביחזקאל. כלומר, מדברים כאן בחטאים כנראה חמורים. לא מדברים פה על גזל, לא מדברים פה על לשון הרע, מדברים בחטאים של מיטה, כמו יש עריות שהן במיטה, יש רציחה, יש הנפש החוטאת היא תמות. שאול לקוד שבריך הוא חוטא מהו אנשו, אמר להם, יעשה תשובה ויתכפר לו. זאת אומרת, ברור שכולם מדברים על אותו סוג של עבירה, לא סוגים שונים. אותו חטא שהחוכמה אומרת, החוטא מהו אנשו, אז הנבואה אומרת עלינו שהחוטאת היא תמות. שאול לקוד שבריך הוא אמר, יש אפשרות לתשובה, יעשה תשובה ויתכפר לו. ואנו דכתיב, ועל כן יורך חטאים בדרך, יורה לך דרך לעשות תשובה. זאת אומרת, שהכוח של התשובה, מה למדים מזה? הכוח של התשובה הוא, מה למדים מהמדרש הזה, בשביל מה הבאתי אותו? באתי לשאול, האם התשובה היא מובנת על פי שכל, או התשובה היא בתור לפני משורת הדין? הכוונה של השאלה שלי היא, תשובה מכאן ולהבא, ברור שאדם צריך להפסיק את מה שעשה, והלכת לדרך חדשה, מכאן עולה הבא. אבל אם התשובה מועילה לתקן למפרע, למפרע. פעם היו כותבים, הייתי כותב שהייתי צעיר, חידושי תורה על כרטיסיות. ובכרטיסיות אני יכול למקם אותם. עכשיו יש מחשב, אדם כתב דבר, אחר כך מצא לזה ראייה, אז הוא מכניס במחשב. מצא דבר לא נכון, הוא מתקן, מוחק. מחשב, לימד את האדם, יכול למחוק אחורה מה שכבר כתב. טוב, זה על מחשב. על דברים שאדם כתב, אבל האם מעשים אפשר גם למחוק? יש אפשרות למחוק? אני חשבתי שלא. כלומר, זה מה שהמדרש אומר, שאלו את החוכמה, יש מה לעשות? אמרה החוכמה, אין מה לעשות. החטאים, יש להם את התוצאה שלהם, פסיק רשע. והנבואה אמרה, נפש החוטאת היא תמות. כלומר, אין לו תקנה. אז הוא מצא תקנה לעשות תשובה. כלומר, מה אני רוצה לומר? שהתשובה היא, לפנים משורת הדין. מתי ניתן הכוח הזה של התשובה לפנים משורת הדין? ניתן בפרשת כי תישא, ופה אני כבר עובר לעמוד 4, לעמוד אחרון. למה אני עובר לעמוד 4? כי ברוב בסליחות, מהו הפסוק שאומרים אותו הכי הרבה בסליחות? גם מותר לאשכנזים להשתתף, לא מבעיה ספרדים שאומרים כל החודש, בטח הם יודעים. אפילו אשכנזים שאומרים רק 4 ימים, גם הם יודעים מה הפסוק השולט בסליחות. ויעבור השם על פניו ויקרא, השם השם, כל רחום וחנון, ערך אפיים וחסד ואמת. בסדר, כולם מכירים, נכון? הרב, למה אתה מדבר על דברים ידועים? לא על דברים ידועים, דברים לא יודעים אני מדבר. איזה מילה נראית מיותרת? תחשבו בראש ותגידו לי.
השם השם.
השם השם? יפה מאוד.
למה?
פעמיים? למה כתוב פעמיים?
לפני חכה.
זהו, אז צריך דרשת חז"ל. יפה מאוד. אז המילה הכי לא מובנת זה השם השם כאל רחום וחנון, ערך אפיים ורחום. הכל זה מידות של הקדוש ברוך הוא. אבל מה רוצה השם שאומר לנו את המילים השם השם? זה כתוב בתורה אותו דבר, ואומרים את זה אותו דבר. זה כתוב בתורה, אני חושב, י' ק' ו' ק'. ואומרים את זה השם, אז למה זה כתוב פעמיים? עמוד 4, נא לראות דברי רבי יוחנן. הדגשתי את זה כאן בקו, אני מתנצל על איכות הצילום, אבל אפשר להבין את זה. ויעבור השם על פניו של משה ויקרא. ויקרא. דרך אגב, אני רוצה להגיד פה מילה אחת איך קוראים אותה, בסדר? בסדר? אל תיחסו אם אני אומר לכם איך לקרוא את המילה, כי זה חשוב. נגיד דוגמה, שמעתי שליח ציבור אחד, לא אומר מי, לא אומר מה, לא אומר מתי, אומר בשבת, בהוצאת ספר תורה, גדלו, אומר במנגינה, אני לא עושה לכם את המנגינה, אבל רק את הפיסוק, גדלו לשם איתי, ונרוממה שמו יחדיו. מה הטעות? ונרוממה שמו? יחדיו. צריכים לפסק את זה נכון. אנחנו, זה יחדיו, כולנו, נרומם את שמו. צריכים, הפיסוק צריך להיות, אבל החזנים, אחרי המילה נרומם, מה עושים? הפסקה, והשמו יחדיו הולך ביחד. זה לא נכון. הדוגמה הזאת אמרתי בשביל שיש משמעות לשתי מילים שאומרים קודם. ויעבור השם על פניו ויקרא, אז אומרים לפני כן את המילים, ויקרא, שלוש מילים, תגידו אתם איך הפיסוק. ויקרא בשם השם. ויקרא בשם השם. שאלתי, מי הקורא? היו הרב שואל שאלות קשות, מה זה פה, חידון התנ"ך? לא, זה איך להתפלל. אומר אבו דרהם, לא להגיד ויקרא בשם השם, אלא ויקרא בשם השם. הקורא היה השם. לימד את משה לקרוא בשמו. אז קוראים את זה ויקרא בשם השם, אז כל אחד איזה חזנות שהוא עושה בסליחות, אני אומר איך להגיד נכון. ויקרא בשם, הקורא הוא השם. עכשיו, מה השם קרא? מה השם קרא? אז עכשיו, יבוא לפניו ויקרא, אמר רבי יוחנן, אלמלא מקרא שכתוב, מצאתם, כן? עמוד 4, פה במסומן בקו. אלמלא מקרא שכתוב, אי אפשר לאומרו, מלמד שהתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור, והראה לו למשה סדר תפילה, מכאן המקור למילה כי מתעטפים בטלית מעל הראש בפסוקים האלה, אמר לו, כל זמן שישראל חוטאים לפניי, יעשו לפניי כסדר הזה, ואני מוחל להם. השם השם, השם, אני הוא קודם שיחטא האדם, ואני הוא לאחר שיחטא האדם ויעשה תשובה. מה אומרים הפסוקים האלה? איך השם מתייחס אלינו? אפשר להגיד השם מתייחס. זה צדיק גמור, זה רשע גמור. זה נו עשה תשובה, נו. לא. אני השם לאדם, אני מתייחס אליו. קודם שיעשה תשובה וגם אחרי שהוא יעשה תשובה. ואיך אני מתייחס אליו? אומר רבנו חננאל, שהוא אני מתנצל על איכות הצילום, כמעט שאי אפשר לקרוא, הדגשתי את זה בקו, זה בצד ימין, יש שם שני קווים, הקו העליון, אז אומר רבנו חננאל, אני אולי אקרא את זה מגוון, אני מתנצל שהצילום הוא כבר עשה את שלו, כמו שאומרים, אז אני אקרא את זה מהגמרא, שאני לא אטעה. במילה, כי דברי רבנו חננאל, אומר הרמב"ן, שכל דבריו דברי קבלה, דברי קבלה שצריכים להקפיד על המילים של רבנו חננאל, זה דף י"ז, כן? אני רק רגע נקרא בפנים, אני קורא, הראו למשה ואמר, כל זמן ישראל חוטאים לפניי, עשה כסדר הזה, ואני מוחל להם. השם השם, אני הוא קודם שיחטא האדם שכתוב בו בספר החיים. זה אדם שהוא צדיק, שנחתם בספר החיים. ואני השם, לאחר שיחטא האדם, וישוב בתשובה, שמקבלו כאילו לא חטא. לכן יש פעמיים השם אותו דבר. כלומר, שהשם עושה לנו לפנים משורת הדין. אני השם קודם שיחטא אדם, ואני השם לאחר שיחטא אדם. זה אותו השם. מה, איך זה יכול להיות? קודם שיחטא אדם מתכוון, קודם שיחטא, כלומר אדם שלא חוטא, אדם שחותמים אותו בספר החיים. ואני השם לאחר שיחטא אדם, שמקבלו בתשובה כאילו לא חטא. זאת אומרת, שכוח התשובה הוא למחוק את החטא, למפרע, כמו במחשב. אדם יכול לכתוב מחשב ולמחוק את מה שכתב, לכתוב דבר חדש. אבל מעשה במציאות אי אפשר להסיר. אז איך אפשר להסיר את המעשה מן המציאות? אומר המדרש, זה החידוש של תשובה. שתשובה יכולה למחוק את החטא מהמציאות, הם קבלו בתשובה כאילו לא חטא. באים לשאול, האומנם זה ככה? האם יכול להיות ככה? הרי יש גמרא, נעבור למקור 2, נהפוך את הדף למקור 2, זה העמוד השני, ששם אנחנו נעשה שיטת אגד. עשה בכיוון החץ. תסתכלו, מעל גיליון השס יש קישוט כזה בצד ימין. נקרא לזה חץ. הקישוט בצד ימין, תסעו לזה לתוך הגמרה בפנים. תרדו שורה אחת, יש אמר יש לקיש. גדולה תשובה שזדונות נעשים לו כשגגות, שנאמר, שוב הישראל עד השם אלוקיך, כי חשלת באבוניך. זה הפטרה של שבת שובה. שבת שבדור של יום כיפור, מפטירים בהושע, אז כתוב, כשלת באבוניך, שואל הגמרא, אבון זה מזיד, וקקר אלה מכשול של שוגג. אז מה אומר יש לקיש? גדולה תשובה שזדונות לעשות לו כשגגות. מה זה כשגגות? שהמזיד נהפך לשגגה. אז החטא קיים או לא קיים? קיים, אבל זה לא מה שאמרנו הרגע. רגע אמרנו, אני השם קודם שחטא, ואני השם לאחר שחטא, שמקבלו בתשובה כאילו לא חטא. זה לא כמו שאמרנו הרגע. בדיוק זה שואל את הגמרא, קושיה כזאת, בדיוק את זה, איני. ואמר יש לקיש, גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כזכויות, שנאמר, ושוב רשע מראשו, ועשה משפט וצדקה, עליהם חיו יחיה. אז להפך, אז התשובה עוד נהפכת לו כזכויות. אז זה לא כמו שאמר יש לקיש, אמר יש לקיש סותר את עצמו, יש לקיש בעצמו היה בעל תשובה, שאמר לו רבי יוחנן, חזור בך כשהוא שחה בירדן. הוא אמר לו, תחזור בך. אז אם כן, ריש לקיש בעצמו, הוא היה בעל תשובה גדול, והוא אומר לנו, ממרה אחת שזנות נשים לו כזכויות, ואחת כשגגות, איך יכול להיות? עונה גמרה, לא קשיה. כאן מאהבה, כאן מיראה. יש תשובה מיראה ויש תשובה מאהבה. מה זה תשובה מיראה? אדם שהוא עושה תשובה מיראת העונש. הוא מפחד מהעונש, מפחד מהעונש. הוא עושה תשובה. מראיתי יודע שאני אקבל כזה עונש, לא הייתי חוטא. אז זה תשובה שנעשה לו כשגגות. ויש תשובה מאהבה, תשובה שהיא מאהבת הבורא. ומאהבת הבורא שהוא מקבל עליו עול מלכות שמיים. עול מלכות שמיים, אז אומר הקדוש ברוך הוא, אני מחזיר אותך אחורה, ואני מוחק לך את כל החטאים שמקבלו בתשובה, כאילו לא חטא בכלל. וזה הכוח של קבלת עול מלכות שמיים. וקבלת עול מלכות שמיים נמשך על ידי התקיעת השופר. שתקיעת השופר, מי היה יצרן הראשון של השופר? הקדוש ברוך הוא, איפה? שהוא הביא לאברהם את העיל תחת בנו. כי אברהם מילא את רצון השם בצורה מוחלטת. ובהר סיני, אז, ויהי קול השופר הולך וחזק מאוד. אז השופר מציין קבלת עול מלכות שמיים. עוד נקרא לחזור בתשובה בצורה מוחלטת. לא מפחד ולא מיראה, אלא מאהבת השם, שהוא מלך על כל הארץ. אז תקיעת השופר השנייה הייתה מעמד הר סיני. ולעתיד לבוא, מה אנחנו אומרים? והיה ביום ההוא, יתקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור, ונדחים בארץ מצרים. כלומר, תשובה לאומית. מה זה תשובה לאומית? מי קורא את התשובה לאומית? העובדים בארץ אשור, אלה שעובדים בתוך העושר, מרוב עושר, בעין, והנידחים בארץ מצרים, אלה שבאים מארצות המצרים, בין המצרים, אלה שבאו מארצות שהיו במצרים, ועם ישראל היה בגלויות גם בארצות כאלה וגם בארצות כאלה. שתחרו את השקודת בירושלים, אז התקיעת שופר של העתיד לבוא, שמלווה את עם ישראל, היא אומרת שתקיעת שופר מסמלת את מלכות השם. ולסיום אני רוצה להקריא לכם דבר אחד מצמרר ממש, שראיתי את זה רק אתמול באינטרנט, והוא תקיעת שופר במחנה אושוויץ. מחנה אושוויץ, אז הבת של שורד אושוויץ נתנה את השופר שתקעו בזה באושוויץ בתפילות ראש שנה. זה שופר שקיימו בשואה במסירות נפש, שהיה על זה סכנה גדולה אפילו של מוות, אז תקעו בשופר. זה סיפור אחד. וסיפור שני שבו אני אסיים, זה במחנה אחר. רבי אחד אמר לאדמור מרדושיץ, אמר לאסיר אחד, עליך לייצר שופר. והשופר ייצר אותו משה בן דוב וינטרטר מאסירי המחנה. הוא היה עובד במפעל נשק, והיה לו מכשירים של חריטה והכל, אז שיחדו את הכפריים בכסף להביא שופר של איל, והם תקעו בשופר, ואמר, האיש יודע אני יפה שהדבר קרו בסכנת יפשות. אמר הרבי, אף על פי כן, עליך לקחת על עצמך הסיכון הזה. הייתי נבוך, פרסתי בבכי, ולדתי איך אני אבצע לקחת את הקרן הזאת של העין לבית חרושת, 3 קילומטר, לעבור בשביל שמשני צדדיו יש משמרות של האס-אס, ועשו חיפושים, תקפו אותי דמעות שאני הולך למות. פיק ברכיים הצלחתי לבוא בשלום את השביל שהקרן באמתחתי, ולא ידעתי אפילו איך עושים את זה. אז אני ריקחתי את השופר בדמעות שנשרו מעיניי. את התפילה קיימנו למוחד בצריף של הצדיק, ותקענו בשופר. ומי השתתף בשופר? כל היהודים אמרו, מה מראה השופר? המלאכת השם. אפילו בתוך התופת, בתוך השואה, בתוך הנאצים, חשבנו שהם מושלי העולם, לא? והיה השם למלך על כל הארץ. ממליכים את הקדוש ברוך הוא ממעמד הר סיני. אז העם היהודי הכריז נעשה ונשמע בשופר גם להזכיר זכות אבות, זכות אבות של אברהם, יצחק ויעקב. ולמה תוקעים בשופר של עיל? לזכור כדעת יצחק. אז אם כן, היהודי הזה באמת, הוא קיים מצוות שופר במסירות נפש. אז זה מצוות שופר שמחזירה אותו לנקודת המוצא של העם היהודי. ונקודת המוצא היא המלאכת השם בעולם. מי שממליך באמת את השם בעולם, מילא מקבל עליו עול התשובה. הגיע הזמן לסיים, לפחות סיימתי בזמן. שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה לכל הציבור היקר, תפילות טובות.